שהאדם באמצע התפילה או באמצע השיעור תורה שהוא לומד, כן, אז הוא מביט אל מי שידיעתו נוחה בו. הוא אוהב להסתכל על בן אדם שהוא מסמפת אותו, בן אדם שהוא אוהב אותו, בן אדם שהוא מעריץ אותו. אז אם הוא מסתכל עליו בתפילה, זה גורם לו שהוא יתפלל בחשק. לכן הוא מסתכל עליו באמצע לימוד התורה, אז נפתחים לו מעיינות החוכמה, והוא קולט את הלימוד. אבל אם הוא פתאום פוגש איזה שונא או איזה חס ושלום, חוץ מכן, אחד שהוא לא אוהב אותו, לא מספט אותו, זה קוראים לו תחייה, ואז ממנה התפילה לא נעשית כמו שצריך, גם לימוד התורה לא מובן לו כמו שהוא חשב ללמוד, ואז זו בעיה. הוא אומר, ונפשו מתעוררת אל הכוונה השלמה, ודעתו מתרחבת עליו, וליבו שמח, ונחה עליו אז רוח השם, כמו שאמרו בנבואה. הוא מביא אחרי זה, עוד אמרו בספרי החוכמה, כי ביות האדם מתכוון אל רבו, ונותן אליו ליבו. הרי רבי אברהם אזולאי כתב יותר מזה. אם אתה נמצא בבית, או באיזה מקום, פינה רחוקה, חשוכה, ואתה רוצה ללמוד ואתה לא זה, תצייר במחשבתך את דמות רבך, זה יסייע לך להבין את התורה. תראה מה, מה, מה עושה המחשבה הטובה. אז הוא אומר, תתקשר נפשו בנפשו, ליחול עליו מהשפע אשר עליו. איזה מילים, אומר הרב אש. הוא אומר, תסתכל לאדם שאתה אוהב אותו, או לרבך, אז הנפש שלך מתקשרת עם הנפש שלו, והשפע שיש לו יעבור אליך. ותהיה לו נפש יתירה. זה מזכיר לי את הרב חידה, הוא כותב בספרו מעגל טוב שהיה בטוניס, אז כשהוא יצא, עזב את העיר, אומר, איזה אלף איש ואישה היו מסתכלים עליו ורוצים כולם לראות את הפנים שלו. אז מה היה לראות את הפנים? שוב, רואים את הפנים של אדם צדיק, של גדול כמו הרב חידה, מקבלים שואבים משם שפע וקדושה. וזה נקרא אצלנו, כותב בסוגריים אנשי הקבלה, סוד העיבור בהיה שניהם. דברים מבינים, הוא אומר. כלומר, כאילו חלק מנשמתו תבוא ותיכנס בך, כמו אישה מעוברת. וזהו שנאמר, והיו אליך רואות את מורך, וכן, והתייצבו שם עמך, והצלתי מן הרוח אשר עליך, והצלתי עליהם. וכן התהלל רבנו הקדוש, שאם היה רואה את פני רבי מאיר, היה מגיע למדרגה עליונה, זה מסכת עירובין. רבנו הקדוש אומר, היידי חכים חדיד לה מחבריי, למה אני יותר חריף מהחברים שלי? שראיתי את רבי מאיר מאחוריו. ואם הייתי רואה אותו מפניו, הייתי חכם יותר. אז מכאן רואים, אומר, כל שכן, אם הרב גם מתכוון להסתכל על התלמיד, ורוצה להשפיע בו, וקרא זה את זה ואמר קדוש. אומר הרבש, והרבס כאילו היה עמוד העולם, היה נחשב רבו של מרן, הוא קרוב ליד מרן, אשרה ושחר קורת מה שיש לו שם בשמיים. אז תראו איזה דברים. אז הוא אומר, ומשום אחי אמר רבי יוסף, לא מכל אדם אתה זוכה ללמוד תורה, שוב זה בעירובין ממזיים, לא מכל אדם. למה? יש אנשים שיש לשייכות איתם, אז אני יכול ללמוד אותם. אותו דבר ספרים של קדושה, ספרים של מחברים קדמונים. יש אדם שמרגיש איזה משיכה לאיזה מחבר מסוים, הוא לומד את הספר, אז הוא מתעורר, יש לו בזה התעוררות. ומכאן הכתירו שילך אדם למקום אחר ללמוד תורה, אפילו שאביו אומר לו שלא ילך, לא עובר על מצוות אביו. הנה פסק של הרפס. למה? הוא אומר, אבא, אתה צודק, אני צריך לכבד אותך, אבל אני פה לא יכול ללמוד. לא לומד כמו שאני לומד שם, אני לא מרוויח כמו שאני מרוויח שם. אז אומר הרבז לכם, וזה הטעם עצמו בתפילה. כי בהביט האדם בתפילה אל אוהביו או לקרוביו או לרבו או למי שדעתו נוחה, תתעורר נפשו לכוונה השלמה, ונוסף עליו רוח ממרום, וזה דבר שהשכל מורה עליו. וההפך, הפך. זאת אומרת, אם יש אנשים שהם לא סימפטיים או לא נחים לו, אז זה מפריע לו להתפלל. לכן הרפז מתיר במקרה כזה, שיש כזו חלילה מריבה או קרע קשה מאוד, אומר, התרחק. ואם תאמר, האמרנן אינו דומה כינוס המלך והדרתו כמתכנס באנשים מרובים לכינוס יהיה מתכנס באנשים מועטים. אומר, אתם תקשו עליי עכשיו, איך אני אומר לחלק את בית הכנסת לשתיים? הרי היו 100 איש, עכשיו יהיה רק 50, 20, 30, איפה זה? איפה ברוב עם הדרת מלך? מה אתה עושה? ואחי אמרנה לעניין מגילה והדל וברכות ותפילה, עלה קשיה. כיוון שהם לבבות חלוקים מן כינוס, אין כינוסם עולה יפה. מה זה מתפילה הזאת? 100 איש, 1,000 איש, אבל יש ביניהם מריבה וביניהם מתח, התפילה הזאת לא עושה פירות. ולפיכך נהגו בכל גבילות ישראל שכל בני עיר ולשון אחד עושים להם קהל בפני עצמו, כי בחילוק המקומות והלשונות חלקו הלבבות והם כאילו שם עולה יפה, ויהיה כולם בני עיר אחת ולשון אחד, יהיה השלום מתווך ביניהם. עד כאן דבריו של הרב"ז והדברים ברורים, וכך למעשה נפסקה ההלכה שלך תחילה ינסו לעשות שלום ביניהם, ואם יודעים שאין שלום או תיעצו עם גדולים ואין, אז יחלקו את בית הכנסת לשניים ואין להם שום רשות לערער על אלה שרוצים לפתוח בית הכנסת אחרת. עכשיו, זכות להשתתף בבנייה עצמה. הגאון הגדול הוא רבנו בחי עליו השלום, כותב בספרו כד הקמח, כתב דבר מדהים: כל הבונה כותב אחד או איזה בניין, ואפילו דבר מועד כגון אבן או לבנה אחת בבית הכנסת, שים לב, הוא אומר לא מספיק שתתרום, הוא יתרום מיליון שקל בבית הכנסת, תבוא מתי שבונים ותיקח אבן ביד ותשים, או אפילו ביסודות, זה מה שהיו מכבדים את הרבנים, את הזקנים, לעשות אבן פינה, אבל לא אנשים רשעים או אתה יודע אלה שנרחם עליהם היום בשביל כסף עושים הכל, לא, תעשה אדם שיש בו זה. הוא אומר, ואפילו קבע שם מסמר אחד לצורך בית הכנסת, הרי זו זכות גדולה, זכות גדולה, ושאר העניין בית הכנסת מצווה כללית ותחתיה מצוות פרטיות רבות, ובכל עבודה מהם אחת ואחת להשם יתברך. כבר ידעת כי הדין בכל התאר מצוות שהן כלליות ואין לפרטיהן קץ, למשל מצוות תפילין, מצוות תפילין זאת מצווה אחת כללית, כמה פרטים יש בה, בעיבוד הקלף ועיבוד הבתים והרצועות והשחרתם ולשמה, ואחר כך הכנסת הפרשיות והדינים של סדר הפרשיות והגלגול שלהם והעטיפה שלהם, ים של הלכות, וכן על זה הדרך מצוות כיבוד אביהם, כמה פרטי פרטים יש בזה. אומר, גם בבית הכנסת זה כך, שלכך אמר דוד המלך עליו השלום, נכון תכלל הייתי קץ וחווה מצוותיך מאוד. אומר, אז נכון שבניין בית הכנסת יוצא שגם הוא סובר שזו מצווה, אומנם אי אפשר להוכיח בסכינה חריפה שהוא סובר שזה דאורייתא, אבל יש צד לומר שגם הבן ובחי סובר שזה מצווה מן התורה לבנות בית הכנסת, אבל הנה הוא אומר לנו בפירוש שכל פרט לפרט בבית הכנסת שאתה עושה, אפילו החלפת מנורה או אפילו הורדת אבק מאיזשהו מקום, אתה עושה בזה מצווה, וזה מצווה פרטית של כך. אז אם כן, יצא לנו שכך. עכשיו מה לגבי עזרת נשים, בניית עזרת נשים? שוב, הרב שואל ומשיב, רבנו יוסף שאול נתן זון, עליו השלום, בעל שואל ומשיב, בחלק ב' סימן כ"ב, כותב, מצווה לבנות עזרת נשים להתפלל שם. עכשיו היופי שהוא מביא ראיות חותכות ומוצקות מאוד. וגם, עד כדי כך, שם שאלו אותו, העזרת נשים באותה בית הכנסת הייתה קטנה, ואנשים היו באות והיה צפוף להם, האם מותר להזיז את הקיר של בית הכנסת של העזרת נשים על חשבון בית הכנסת? שהרי ידוע שקדושת העזרת נשים היא פחותה מקדושת בית הכנסת, ולמעשה הוא התיר, הוא כתב מצווה גדולה היא למאמינים שלו. שימו לב למה, הוא מנמק גם. כי נשים חייבות בתפילה. אז הן גם חייבות, גם הן חייבות. אז הן באות, נכון שהן יכולות להתפלל בבית, גם אני יכול להתפלל בבית, אבל יש להן מצווה אם הן באות לבית הכנסת, ויש להן מצווה אם הן עונות קדיש וקדושה, והן עונות אמנים, אז יש בזה מצווה. והוא ממשיך והוא אומר, זה אקטואלי היום, לא יורד מסדר היום, והן רכות וענוגות, ואם לא יהיה מקום מתאים, בפרט בימי החורף, אומר, יהיה להם קר, לא יוכלו לבוא, וכמעט ישתקע תפילת נשים. יבוא יום שלא ידעו שנשים צריכות להתפלל, כי אנחנו לא נבנה להם עזרת נשים. הוא אומר, וראוי ונכון לעשות להם מקום בבניין נאה ומסודר. אגב, גם בסוד שם אריה קטן, שזה מצפה לרבים, ואסור למנוע מלבנות את זה, גם בתורת חסד מלובלין, בדברי מלכיאל, וכתב שכך המנהג של ישראל רבות בשנים בכל התפוצות, לייחד מקום נפרד לנשים שהתפללו שם, ויהיה דומיה בעזרת נשים שהייתה בבית המקדש. שהרי אמרנו שבית הכנסת צריך להיות דוגמת בית המקדש, בבית המקדש הייתה עזרת נשים, עזרת נשים, תחילה היא הייתה למטה, אומרת הגמרא, אז אחר כך הראו חכמים שבאים לבית הכלה, כי היו מסתכלים על הנשים שנמצאות למטה, אז עשו את עזרת נשים למעלה 15 מעלות. אז אם כן, מכאן ראינו, אחת לגבי קדושת עזרת נשים, אני אגיד רק דבר אחד, יש דיון גדול בהלכה, מתי מותר לנשים להיכנס לבית הכנסת, אם יש ימים בחודש שאסור להם, למעשה להלכה מותר להם להיכנס תמיד, אבל עצם השאלה הזו שנשאלה כבר על ידי הראשונים, זה מראה שיש קדושה נפלאה ועצומה גם בבניית העזרת נשים בבית הכנסת.
מה הפלאפונים בבית הכנסת?
תכף נגיע גם בזה, ותדע שאפילו שיחה שלנו בבית הכנסת היא אסורה, זה חמור מאוד. עכשיו לגבי בניית בית הכנסת על ידי גויים, נרחיב קצת את הסוגיה הזאת, כי התחלנו אותה אבל לא סיימנו את הנושא הזה. אז בנייתו על ידי גויים, הגאון רבי יוסף דוד מסלוניקי, תמיד מזכירים את שם ספרו ולא הרבה יודעים מה שמו, שוט בית דוד. בית דוד זה אחד הפוסקים המפורסמים ביותר, הוא שסובר שנצח המה זה שעה לפני בחצות הלילה, חצי שעה קודם. אז הוא שמו היה רבי יוסף דוד מהעיר סלוניקי, והרבה מאוד התחשבו בו הפוסקים, כל האחרונים שבאו לפסוק, תמיד היה משקל כבד לדעה שלו בהלכה. בסימן סמכדלת כותב, האם מותר לתת לגויים לבנות בית הכנסת ולמה? הוא אומר, תראה, מרן בבית יוסף סימן כף א' הביא דברי הכל בו וכתב כך, תשמעו מאיפה הוא הגיע, מאיזה כניסה אחרת, נהגו בתלית שלא תחפשנו גויה, וכל זה כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. היה מנהג באירופה, במדינות מזרח אירופה, ובקרקה, בעיר של רמה, שהייתה כובשת גויה, מסתובבת, ולוקחת כביסה ומחזירה הביתה. עכשיו אמרו להם, לא, תקול תתנו להם, אבל תלית, לא תלית גדול, לא תלית קטן, אל תיתן לגויה לחדש. היה שם דיון עד כדי כך, להתיר את החוטים, כן, ולתת את הטלית, אחרי לא היו עצלנים, כל שבוע, אחרי זה, לתת לה את זה לחבץ, שהיא תחזיר, אני אקשור את החציציות מחדש. זה איזה עבודה, היו עושים, הכל כדי לקיים את ההלכה כמו שצריך, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. גם האורחות חיים, שהוא היה קדמון, בהלכות ציצית, סימן למדלת, כותב כך בשם הראש. מרן הבית יוסף כותב, לא ראינו ולא שמענו מי שהקפיד בזה מעולם. זאת אומרת, מבחינת ההלכה אין איסור שגויה תחפש לתלית. אבל הרמ"א חלק עליו וכתב בהלכה שם בסימן כ"א סעיף ג' שכן, שצריך להיזהר בזה. גם בדרך החיים אמר שמותר, כמו שאמרנו, להתיר את הציציות. גם המשנה ברורה שם במקור דן בזה, שיראה כנסת הגדולה, רבנו חיים בן בניסטי, שהיה לפני קרוב 400 שנים, והזמיר, גם כן דיבר על זה, הוא כותב שאנחנו מקפידים על כיבוס הגויים. והאם פלאצ'י יותר מזה, כתב שאסור לכבש את הטלית יחד עם הלבנים. חובש, מכניסים תורה מכונת כביסה, הוא אומר, בשאר הבגדים, לזוהמה, שתכלו, מה אתה מכניס טלית לשם? טלית תכבש בנפרד, אז זה צריך להיזהר. אז אחרי, אמר שטלית היו מכבשים בנפרד. כך כתב גם החסד באלפים, וגם עתירי זיתי. עכשיו, בא הרב דוד, ואומר, שמעת, יש בעיה לכבש טלית על ידי גוי, אז יש בעיה גם לבנות את הכנסת על ידי גוי. הוא אומר, יש להיזהר גם מטפחות של ספר תורה, לא לתת לגויים לכבש. כל שכן הטליתות, אז הוא אומר, גם את הכנסת ומכל מקום, אומר, אבל אם רוצים לתקן את הגג, כמו הגג דולף, או יש רעפים ושמורים, והגוי זה המקצוע שלו, אומר, זה לא נורא, זה לא מקרה בעניין בית הכנסת. זה החזקה, זה שיפוץ, זה דברים שוטפים, בזה אין כל כך בעיה. הוא אומר, אבל הנה חילמי, לעשות כמין חופה לפני האחד לנוי, זה היה מעשה, ואמר הרב שראוי להיזהר. זאת אומרת, היו עושים מעל האחד כמו כיפה כזאת, או מעל הטבע, כיפה של בית הכנסת, יש כאלה עושים גם לטבע וגם לאחד, אומר שזה כיפה כמו שזה נוי בית הכנסת, זה אסור שגוי יעשה את זה. עכשיו, בסדר מעשה אברהם, הוא רבנו ניסים אברהם אשכנזי, כך היה שמו. ואחד מגדולי הפוסקים בטורקיה. אבל הוא לא מספיק ידוע, אבל הרב חיים פלאצ'י מביא אותו הרבה, והרבה מגדולי הפוסקים מזכירים אותו. הוא דן בנושא הזה באורך גדול. הוא כתב שבניית בית הכנסת זה מצוות עשה, ועשו לי מקדש. ומה? ודמוע הדדה, כתב רבי יוסף קולון, ולכן בעלן בניין נשמע. אומר לכן, כל פעם שהוא בא לבנות, יגיד בפה, הרי אני בא לבנות לשם קדושת בית הכנסת. אז הוא תומע, הרב שרי הכנסת הגדולה, איך יתיר לבנות אותו על ידי גוי? שרי הכנסת הגדולה, אמרתי לכם, הוא אמר, מה נעשה? בעיר שלנו לא מוצאים אפילו יהודי אחד שיודע לבנות. וכולם, כל הבנאים הם גויים, אז אנחנו עושים על ידי גויים. והוא גם תראה, תסכים עם התירוץ הזה, שזה ידו ארוכה, יד פועל כיד בעל הבית. הוא אומר, הרי לעניין תפילין וספר תורה, כלל צריך עיבוד נשמה, לא מועיל שגוי יעשה. ואפילו אם ישראל עומד על גבה, ואפילו אם ישראל אומר לו, תעשה בשמי. והכי קיים עליו, מסייע, אין בו ממש. אפילו הישראל יסייע על הגוי, אין בו ממש. צריך שהיהודי בעצמו יעשה. הוא אומר, אם כן, בניין בית הכנסת על ידי גויים ובידי סיוע ישראל, לכולי עלמא אסור. ואחר כך אמר, אז איך נהגו להקל? תחיל להגיד שכיוון שלא מצאו אומנים ראויים, אז מה, יבטלו בניין בית הכנסת, לא יבנו, ועוד הוא אומר, הפועלים מקבלים שכרם כל יום וכפול וכופל, ואין ספק שידם שיד גזברי פרנסה ורשומה ויחידי הקהילה הקדושה יגן עליה אלוהים. הוא אומר, הרי הגבאי נותן לו כסף, אז הכסף הזה למעות קונות, אז כאילו זה אתה. אז הממון שלי הוא שבונה את בית הכנסת, יש צד להקל כשאין פועלים יהודים. אומר, הכל פנים אמנה, שאם יימצא באיזה מקום ובאיזה זמן אומן יהודי שיודע לבנות, בין אם היה אומן בקי, בין חצי אומן, שימו בזה לשון, החיוב מוטל על ראשי הקודש לסוחרו ולבנות אפילו בשכר כפול. גם הוא יעשה חצי עבודה וגם יקבל כפול כסף. כפול חוסק בפירוש. שבש לחמד אחריהם, הוא היה מעצב בכל המחנות, הביא דברי הרב חידה בברכי יוסף. הרב חידה כתב, לא אסור, אין נכון לבנות בית הכנסת על ידי גוי. וחילק אם יהיה הבניין מפואר, גוי יודע, הוא אומן גדול וצייר, ויודע לעשות איזה קרמיקות ואיזה מוזייקות יפהפיות ורומם בית אלוהינו, אומר הרב חידה, במקרה כזה אפשר להתיר. אומר, למה זה יופי? מה אז להמד? אומר, הנה, יש לי דברי הגאון החידה, אז יש לנו מפורש בספרה, מניין, כשהוא מוכר, לא תהיה מוכר אלא לעמיתך, תלמוד לומר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך. זאת אומרת, יש מצווה למכור ליהודי. ומניין, כשאתה קונה, סוף, זה אקטואלי היום, אה? וזה יגידו לנו המסיטים, אני קורא כאן לדברי הספרי, ומניין כשהוא קונה לא תהיה קונה אלא מיד עמיתך, תלמוד לומר או קנו מיד עמיתך. כך גם דרך המלך, מתי אהרון, בית אהרון, כולם כתבו אותו דבר. אומר, אבל אם הבניין לא יהיה כל כך מהודר, אז אצל נותן התורה יהיה מהודר. שמה מה שהם אומרים, מה אתה מפחד? שהבניין יצא כך כזה עקום, לא יצא הכי יפה, ואצל הגוי יצא יפה, מה אכפת לך אתה? תבנה על ידי יהודי. ואצל הקדוש ברוך הוא, מה שהוא בנה, זה נקרא מהודר. כי הזהירנו לקרב את הקרובים. וכן כתב גם פשוט חתם סופר. אז עכשיו אתה רואה שזה יסיעה אומרת כך, ויסיעה אומרת כך. גם השואל ומשיב דן בזה לגבי מה שמצוי וכמה בתי כנסת כותבים, היו מזמורים כמו למנצח ושבסתר ולשמה, היו כותבים את זה בציורים יפים עם כל מיני צבעים, והיה להם אומנים גויים שיודעים לצייר את זה. האם זה מותר או לא? נשאל השואל ומשיב בחלק ג' סימן קוף מם א', ואומר, אינו בדין שגוי יצייר שם השם. איך אפשר? אומר, וגם העמוד שהשליח ציבור עומד להתפלל, יש שם שיביתי השם, אתה נותן לגוי שיכתוב את זה? בשום פנים ואופן לא. אומר, אסור. יש כאלה עושים את זה עם חוטי זהב וכל מיני דברים יפים, וידוע שבעיר זו אין מצוי אומן ישראל לרקום, כי אם הגויות היו עושות את זה, ואסור שיעשו. אז השואל ומשיב פסק לחלוטין שזה אסור. עכשיו באס דחמת אומר, אני רוצה לדעת, זה תורה, איזה איסור יש כאן? למה? הרי ספר שכתבו נוכלי אסור. למה? הישר הסבל לעבודה זרה הוא כתב אותו, והוא כשכותבו לעצמו. אבל אם היהודי סוחר גוי לכתוב לו ספר, לא ספר תורה, ספר של הלכות, ספר של זה, אין לנו שמלה עבודה זרה, ולכן פועלים גויים שמדפיסים ספרים, אז מה הוא, גם מכונת הדפוס זה מעשה כוח ועמה, זה כל הפוסקים כתבו שבזה אין חשש. הוא אומר, גם שכותב כתב שלנו והוא לא יודע מה הוא כותב, היהודי מצייר לו והוא מחכה. אתה ראית פעם ערבי ומה שערים? זה אני ראיתי, הדביק מודעה הפוכה, הוא לא יודע לקרוא, אז הוא הדביק למודעה הפוך. אז הוא אומר, גם כאן זה כמו קוף, אני נותן לו לכתוב, הוא רואה מה כתוב, הוא עושה אותו דבר. אז זה אותו עניין. היה פעם, שמעתי את זה מהרב שיחיה, רבי עובדיה, היה בעיר העתיקה, היו הולכים כל בוקר ברגל עד העיר העתיקה. אז בעיר העתיקה היה שם אחד שפתח חנות מזרונים וקראו לו דוב ביידיש זה בר, דוב בר. אז הוא כתב מזרוני בר. בא החבר שלו, היה בקצה השני של העיר, בוס, משפחת בוס. אז אז האשכנזים אצלם בוס כותב איתו מחילה, כותב באלף. אז הוא אמר לו, למה אנחנו נהיה לבד קונקרציה? בואו נעבוד יחד, קלנטים שלי, קלנט שלך, נפתח יחד, טובים השניים אלי אחד. אמרו, בסדר, פתחו חנות אחת גדולה, בר בוס. עכשיו בר, איך כותבים ליידיש? בית עין רש, ובוס בית אלף שין. עבר איזה חכם ספרדי, למה זה? בער באש. מה באש? אומר לו, עבר שבוע, פרצה שריפה, נשרף החנות. אז אומר, בער באש. אז עכשיו הוא אומר, הגוי הזה, נאפי, הגוי הזה לא יודע לקרוא, הוא רק כותב, אז מה נמצא, אז מה אני עושה איתו? אומר, לכן אין לזה חשש. ככה הוא כותב. ומה אפשר לעשות על ידי ישראל? אפשר על ידי גוי. אך מאחר שהגאון שואל ומשיב לא דינה טעמו ממוקו, אומר אז לחמד, מי יקל ראש להתיר חלילה? בסוף אז לחמד חוזר בו, אומר אני לא יכול להתיר. שרבי חיים פלאצ'י, זה ספר חיים, זה בעיקר הלכות ספר תורה או את הכנסת, כותב לא אכפת לנו אם יהיו הפועלים גויים. למה? כיוון שאין לנו פועלים יהודים. באזמיר, אז לפני 150-200 שנה, בזמן חיי הרב פלאצ'י, לא היו פועלים יהודים. אומר, ואם הפועל הגוי עושה בשביל ישראל, יד פועל יד בעל הבית, ולכן במקרה כזה אפשר להקל. עכשיו לגבי ארון הקודש ומקומו של ארון הקודש, הרמב״ם כתב שזה נחכמין על ההלכה, שלכתחילה כשבונים את הכנסת צריך לבנות גם תכנרי הפתח שיהיה בדיוק מול הארון קודש, כדי כתמרן כותב שכשיכנסו לבית הכנסת איכשהו נכנס השתחווה מול האחד, שנאמר ואני ברוב קודשך חסליך הרוב ביתך אשתחווה לך קודשך ויראתך. אבל אם זה מהצד זה לא כל כך טוב, וכל שכן שזה לא טוב אם זה בדיוק מהכיוון של האחד, זה בעיה. כאן יש בעיה אחרת הלכתית, כל הפוסקים מסרו אותה כמו שהמתפללים מבלבל דעתם. למשל אם עכשיו יהיה פה פתח פתוח כל רגע אחד נכנס, גם בשיעור תורה, גם בלימוד תורה, גם בתפילה, זה מבלבל, כי כולם רואים מי נכנס ומי יוצא, אז זה מפריע. יש לנו גמרא, מתי הייתה נפסיה על ראשי עם קודש, שם שלוש פירושים, אחד הפירושים שמבלבל לדעתו. מרן כתב גם, יש הלכה שלצערנו לא כולם יודעים אותה ולא מקיימים אותה, כי לא לומדים שולחן ערוך. מרן כתב, מי שסיים תפילת העמידה ועשה שלוש פשיעות, אסור לו להפוך פניו למתפללים. מכמה טעמים, האחד שהוא מבלבל לדעתם, ועוד שמי שיבוא יחשוד בו שהוא לא יתפלל, מי שבא כעת באמצע רואה אחד עומד סתם ככה, אז הוא אומר אסור. והרבה לא שמים לב, עשית שלוש פשיעות נגיד בדרך המותרת שלא היה אחריך מישהו, תישאר עומד עם הפנים לאותו כיוון של התפילה, ואסור להפוך את הפנים לכיוון של המתפללים. אז יש בזה הלכות, לכן צריך זה. עכשיו לגבי ארון קודש, הרמב״ם כותב שם בהלכות תפילה באותו פרק בסעיף השני, פרק י"א, שבונים בית הכנסת, בונים בו היכל, שמניחים בהיכל ספר תורה, ובונים היכל זה בצד שמתפללים כנגדו באותה העיר. כלומר, פנים למזרח, אז ההיכל יהיה במזרח, פנים למערב, המערב. כמו אנשי הצפון פנים לצד דרום, אז צריכים שההיכל יהיה לצד דרום. אנשי הדרום מתפללים לצד צפון, אז ההיכל יהיה לצד צפון, כדי שיהיו פניהם אל מול ההיכל כשעמדו בתפילה. המקור של זה שוב זה תוספתא, רמב"ן לא כתב שום דבר מדעתו, זה בפרק ג' משנה כ"ב, כך מובא מילה במילה. גם הטור הביא את זה להלכה, מרן בשולחן ערוך בסימן קופנון סעיף ה', והמגן אברהם כותב שאם נחרבה בית הכנסת והבניין הקודם לא היה מול האחד, צריכים להפוך את הפתח. ויש מתנגדים ואומרים אנחנו רוצים שזה יהיה כמו שהיה מקודם, למשל שיפצו, אומר לא, אלא יהיה הפתח מול האחד, ישנו, אפילו שהיה מנהג המקום שזה לא היה מול האחד. עכשיו יש לנו גמרא מסכת שבת דף למד בית.
שאלה,
כן,
יש הרבה בתים בערים שנבחו לבתי כנסת או נבנו בידי גויים, מה הדין שלהם?
עכשיו, אז יש שאלה דומה, הרב פיינשטיין נשאל בארצות הברית, אני מחדד את השאלה שלך, בארצות הברית היה שם בית הכנסת אחת שהיא הייתה צרה כבר מלהכיל את הציבור, ברוך השם התרבו המתפללים, ומה עשו הקהל? קנו לא פחות ולא יותר בית קולנוע, תיאטרון, והפכו אותו לבית הכנסת. באו לשאול את הגאון משה פיינשטיין, האם זה מותר? הרי זה נקרא תיאטראות, קרקסאות, זה דומה לבתי עבודה זרה, בתי סנשמות או איבה. מה עושים? הוא התיר להם על ידי, כי לא הייתה ברירה, התיר להם על ידי שישנו את כל הפנים של בית הכנסת, יעקרו את המרצפות, יסלקו את כל הספסלים שהיו שם, הרי יש להם כיסאות מיוחדות שם, סלקו אותם, יעקרו, ישנו את כל דבר שמזכיר את, את מה שהיה מקודם. כמו למשל יש היום פרוז'קטורים כאלה וכל מיני שמוציאים, יש עשן, יש מוציא עדים, יש מוציא שדים, יש מוציא אני יודע מה, כל מיני זה, לעקור את כל זה ויחליף את המרצפות, אומר מותר להתפלל שם. אפילו ששלד הבניין קיים, השלד יישאר, אני אשנה רק את הפנים. אחר כך שאלו אותו לגבי ספסלים, היה בא איזה משגל סחרת שחמדו את הספסלים, אז הוא יתיר להם, כי לא היה להם, היו עניים, יתיר להם על ידי צביעת הספסלים לצבע אחר. למה? כי המתפללים בבית הכנסת, כשהם רואים את הצבע הזה, היה מישהו מהם או סבא שלו היה בתיאטרון, הוא יזכור, הייתי פה בתיאטרון הזה. אז צבע אחר זה כבר ישנה את ההלכה. עכשיו אנחנו בדברה נוספת שבת, דף למד ב', תנו רבנן על שלוש עבירות נשים מתות יולדות. רבי אחא אומר, בעוון שמספרות, סליחה, שמחפשות צועד ביניהן בשבת. ויש אומרים, אשר קוראים לארון ארנה. מה זה ארנה? אז ראשי אומר, ארון סתם, קודם להגיד ארון הקודש, צריך להגיד ארון הקודש. יש מהפוסקים שדקדקו מכאן, גם שאומר שבת, צריך לומר שבת קודש. שלא ישמע שבת, יום שבתון, כי היום קוראים גם ליום חופש שבת, או שבתון, או יום בחירות שבתון, זה היום על פי חוק. אז הוא אומר שבת קודש. היה הגאון רב צבי הרמן, גאון גדול היה, הוא היה חברותא של הרב פיינשטיין. הוא הגיע לירושלים והוא גר מול ישיבת תורת יוסף, הבניין הזה, המודד שנמצא מול בניין הישיבה, הוא היה חמיד חותנו של הגאון הרב אליפנט, הרב השלום. הרב אליפנט שייסד את ישיבת איטרי. אז הוא בחר אותו לחתן, תבין כבר, אז הרב הרמן, הרב השלום, הוא היה עומד ב... במרפסת שרואה פתאום בשבת נוסעים רכבים. מה זה? אז היה צועק שבס קוידש, שבס קוידש, כל הירושלמים היו צועקים שבס, אבל הוא צועק שבס קוידש. לא היה מסוגל להוציא מפיו את המילה שבת לבד אלא קודש. בגלל הגמרא הזאת, כלומר בגלל הגמרא הזאת שאמרה שאסור לקרוא לארון הקודש ארנה, ארנה זה סתם ארון ואין ארון סתם, זה ארון קודש, ולכן נקרא ארון קודש. שמע מינה, אומרת הגמרא, תשמישי קדושה. כתב ספר חסידים, ספר חסידים זה המקור, תדעו, בסימן קוף סמכת, אני קורא לכם, סליחה, קוף כפחת, את הלשון בדיוק, מעשה לרבנו יעקב בן יקר, יש שספרו את זה על אביו של רש"י או אחרים, זה לא נכון, מעשה ברבנו יעקב בן יקר, זה רבו של רש"י, שהיה מכבד בזקנו לפני ארון הקודש. זאת אומרת, את בית הכנסת היה מטאטא ומטאטא או במברשת מיוחדת, אבל כשהיה מגיע לארון קודש, אז עם הזקן היה מנקה את האבק שעל הספרי תורה והרימונים וכן בקרקעית הארון קודש. אומר, והעניין הוא שהיו קוראים לארונות חול בשם ארנה, כך פירש רש"י, וכן כתב המרדכי, כי מצינו כמה פעמים בגמרא ובפוסקים שנקרא ארון. אז למה הגמרא קורא לזה ארון? צריך להגיד ארון קודש, אסור להגיד ארון סתם. זאת אומרת, כמו שהיו עוסקים בלימוד תורה, תוך כדי הלימוד זה דבר שבי קדושה, אז כולם ידעו שהכוונה על ארון, אבל שמדבר סתם אסור לומר ארון אלא ארון הקודש. גם מבח בשוט שלא כך כתב, וזה בכלל איסור לתעשום כן לשם אלוהיכם. כל דבר של ביזיון השם או כתבי הקודש ותשמישיו אסור לעשות. אז צריך להגיד ארון קודש, וממילא מכאן למדו שהוא מכלל תשמישי קדושה, עכשיו יש שאלה אם מותר להצניע שם את שאר הדברים, הרי זה מיוחד בספרי התורה. מה לגבי ספר הפטרות, מה לגבי גם היו כאלה שהיו שמים שם את הבקבוק יין של ההבדלה עם הכוס והנר של ההבדלה ועוד כל מיני, יש כאלה גם היו סגולות, שמים שם בקבוק מים ואחר כך לוקחים אותו לחולה או מה, אני יודע מה, כן, אז זה הדרך. יש פעם ראיתי שמובא שבאיטליה לפני 700 שנה היו גזרות קשות על היהודים, והחכמים שם עשו תפילות רבות ובאו אליהם בחלום הלילה ואמרו להם סגולה שתנצלו, תקחו קלף, תכתבו עליו למנצח מגינות בצורת המנורה ותדביקו אותו על דלת הארון הימני מבפנים. כלומר, תחו את הארון קודש ועל הדלת תדביקו, וזה יהיה סגור הארון וכל הזמן יהיה שם מול הספר תורה, וזה יגן עליכם. אפילו לא שלא היו קוראים, עצם זה שהיו פותחים את הארון קודש כנראה ורואים אותו, אבל עצם הקיום שלו. היה בבית הכנסת הגיע הכפיים, זה יהודי סלוניק, הם גם כן יחסו את אותם מנהגים של איטליה. אני זוכר שהייתי ילד, אבא לפעמים היה הולך לשם להשלים, היה מכוון בתפילה שלו, זה פלא על פי הכוונות בנץ. אז היה אומר שהציבור היו אומרים עלינו לשבח לחוק לישראל, היה אומר את העמידה, שלא היה מדבר, היה רומז לי שאני אלווה אותו, היה הולך להגיע הכפיים שם, כנס להגיע הכפיים להתפלל שם, לשמוע קדושה, ברכת כהנים, ספר תורה, ולא היה מדבר, כל השם. אז כך היה, כדי לא להפסיק בנחס לקדושה. אז היינו רואים שם בארון קודש, היו פותחים, היה שם למנצח מגינות, והיה עם מסגרת מוזהרת, זהב ממש, שם מסגרת ציפוי זהב, סביב לזה, היה שם, זה משפחת שלם, רבי אברהם שלם, היה אביו, היה שם הגבאי של בית הכנסת. היו שני אחים, הרב רפאל שלם, והשני, נדמה לי יעקב, דוד שלם. הם עליהם השלום, אגיד לכם את האמת, זכותם תעמוד לנו, הם ארגנו שיעורי תורה, נקרא חנוך לנער. היה אז הילדים, אחרי שגומרים את הלימודים אחר הצהריים, מסתובבים ברחובות, משוטטים באפס מעשה. הם הלכו, כיתתו רגליהם, שני הצדיקים האלה, ואנשים פשוטים, אחד מבולח לגמרי, הולך זה, הלכו והקימו בכל שכונה ושכונה בית הכנסת, עם מורה, בתשלום, בפרסים לילדים, כדי שילמדו כל יום אחר הצהריים, שעה, שעתיים, אם זה פרשת שבוע, אם זה קריאת הטעמים של המקרא, אם זה הלכות, אם זה כל מיני עניינים של יהדות כדי להשלים את הידע. זה היה עושה הרבה מאוד, עשו גדולות ומצורות. אז זה אגב, עכשיו יוצא שזו הסיבה. עכשיו ארון קודש, מקלט תשמישי קדושה, הזוהר הקדוש קורא לו, ותננה, ספר תורה קודש. ולאקטקו קודש, והאחר קודש, וכתיב, וקרא זה את זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. עכשיו לדעת הגאון הבית חדש, אסור להניח רק ספרי תורה בתוך הארון קודש, כי אנחנו מיוחד לזה. אז אסור לשים שם חומשים, מפקמינה, נזהר בזה, והילד פותח לאחד, יש לך סידור ביד. אז דרך העולם שם את הסידור, לא, לא שם את הסידור בקצה על הדבנה. על הזווית, ולא בתוך הארון קודש, שזה השולחן. אבל האמת, בסך הכל שבע, הוא לא בא להגיד לך איך האדריכליות, איך בונים כבר, איך זה. התכוון שבסך הכל, אי אפשר להגיד איך זה. גם הוא מביא עליו שלום, אני הרחש. מה, אני חי בו, לחלוק על הסוהר. זה ודאי כוונתו כך. גם כאן, איננו ארות, ברוך השם, שהשאיר לנו שריד, הוא פליט, יש לנו בית הכנסת רבי יצחק אבוהב, שהוא הכי עתיק, בצפת. אמנם רבי יצחק אבוהב לא היה שם, אבל כבר מרן, מזפני מרן זה היה. זה בית הכנסת על שמו, קראו אותו על שמו. וכן בית הכנסת של רבנו הארי, וכן בית הכנסת רבי יוסף הנאה, ועוד בצפת, שעד היום אתה רואה שש מדרגות יש לטבע, תספור אותן שש, אין טעות שם. והשביעית זה הספסל, השולחן שעליו מונח הספר תורה. עכשיו הרמק כתב דבר מעניין שם באור החמה, למה שש מעלות לכיסא, שהם שש קצוות, שש ספירות, חסד, תורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. והיסוד עולה דרך שש קצוות עיניה שהיא למעלה מהשש. מי? השכינה הקדושה יושבת על התיבה. עכשיו מובן למה הגאון חידה כתב לדוד אמת, לא חמור מאוד. הוא אומר, העולה לתורה לפעמים, או הקורא בתורה עייף, אז הוא משעין את היד שלו ככה וקורא. אומר, אסור. צריך מיד להוריד את המרפק שלו מעל, מעל הבימה שנמצאת שם הספר תורה. למה? השכינה יושבת כעת בשעת הקריאה על הבימה, ואתה כאילו נשען על השכינה. תורי זהב כותב שגם על מצבה של צדיק אסור, אסור להישען עליה, שזה נקרא משתמש בכיסא של השכינה, כי זה כיסא לנשמת הצדיק. וגם מת, הוא עדיין מת, וגם מדין אחר, דין שאסור בעל המצבה. אומנם יש פוסקים שאמרו שאין בכך כלום, להניח עליה ספרים מותר, או להניח עליה דברים של קדושה, של צורך, מותר. אבל, וכך ראינו בעיניים הרבה גדולי ישראל, ראיתי גם מורבי, גם חכמי יעקב עדס, עליו השלום, פעם בא להתפלל על קברי הצדיקים שבהר המנוחות, הוציאה ספרי תהילים, וזה שם אותם על, על המצבה. אז אפשר, עושים ספרים מותר, אבל להישאר, או להניח חפצים אישיים שלו, על המצבה, זה לא. זה לא, זה לא לעשות. אז עכשיו, הרמ"א כותב, שהשכינה שם והיסוד עולה דרך שש קצוות אליה שהיא למעלה מהשש. זאת אומרת ספירת היסוד עולה עד למעלה והשכינה מעל כולם. תראה מה זה, היא הייתה למטה, תראה מה עושים בתיבה כזאת שהיא שש מדרגות, גורמים שהשכינה תבוא ותעלה ותהיה מעל כולם, והיסוד עומד בה בעצמה והתפארת למעלה מהיסוד, ולכן הוא במדרגה שביעית. זה שאמר בדרגה עד לעינה, ממשיך ואומר שהכיסא הוא הר סיני. הוא אומר התיבה זה כמו הר סיני, והשכינה שהיא ספירת המלכות היא התיבה בעצמה, והיא המגלה את התורה לכולם. איזה, איזה מעלה. הוא אומר, והיא בחינת אסתר המלכה, שהיא השביעית. וכמו שהביא הזוהר, שאסתר היה בה שבע מיני זהבים, כמו דוד, 14. אז בזוהר, יש זוהר מעניין, שדוד, השערות שלו היו בצבע זהב, אבל לא זהב חד גווני, זה היה משעשע לראות. שבע מיני זהבים, כמו זהב טוב, זהב פרוויים, זהב מופז, זהב סגור, זהב שחות, ועוד כאלה רבות. אז הוא אומר, לכן יזהר לעשות את זה כך. כך אבי אברהם אזולאי גם בהגאותיו על הלבוש, כך גם כן כתב, ומעניין שגם הגאון יעבץ, אשכנזי, כותב שהתיבה יעשה אותה בת שבע מדרגות. הוא כותב, כך גם בסולת בלולה, היפה ללב מביא כמה טעמים. טעם אחד, שש פעמים נאמר בתורה בסוף פרשת משפטים, עכשיו משה אמר עלה אל השם, ויעל, ויעלו, שש פעמים נזכר לשון עלייה שם בפרשה, מכאן שצריך שש מדרגות לתיבה. זה בנו של רבי חיים פלאצ'י, רבי יצחק פלאצ'י על הראשון. וכן התורה נקראה בשש שמות, זה בפרק י"ט בתהילים, תורת השם תמימה, תורה, עדות, פיקודי, מצוות, יראת, משפטי. וגם יש לנו שישה סדרי משנה. וכנגד הפסוק בשמואל, ויהי כי צעדו נושאי הארון שישה צעדים. אז כנגד השישה צעדים. גם הגאון חידה במחזיק ברכה הבין את זה, וכתב היום לא נזהרים בכך, כנראה באיטליה היה קשה להם, אז לא עשו את זה. אז יוצא שזה אחד הדברים החשובים שראוי לעשות בתיבה, זה כשיש אפשרות. לא, זה לא חובה, אבל זה כשיש אפשרות. עכשיו, הדין, יש הלכה אחת שהיא הלכה קשה, אבל צריך לדבר עליה כי נפסקה גם בשולחן ערוך, והיא גמרא מפורשת. אמר רבה, בר מחסיה אמר רב חמה, בר גוריה אמר רב, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חרבה, שנאמר לרומם את בית אלוהינו ולהעמיד את חורבותיו. פרש רש"י, ועל ידי כן זכינו לתת לנו גדר ביהודה, ככה אומר עזרא הסופר. זה פסוק ועזרא ט' פרק ט' פסוק ט'. אז חידושי הריטב"א כותב בשם רבנו תם, מדובר, ככה הוא אומר, במנהגם שהיו דרים ומשתמשים בגגותיהם. זאת אומרת, כשיש דירה שגרים בה והדירה הזאת יותר גבוהה מבית הכנסת, זה בעיה. אבל כשאין שם דירה אלא מחסן בגג ולא גרים שם, כי אז היו גרים בדירות חד קומתיות או דו קומתיות אבל היו נמוכות, והיה שם גגות, כמו שהגמרא שמה אומרת, קוש קשה ואב רורה, כלומר לנוי, היו עושים מעל הבית, כל אחד עושה איזה צריח, איזה דוגמה, איזה ציור. כלומר, היית פעם בעתלית? אני הייתי, הייתי שם לתת ציור. אז בלילה עברתי שם באיזה רחוק, בני ביתך יהיה שם, בית אחד קרון רכבת, בית שני צורת אוטובוס איטלקי, לא ישראלי, בית שלישי צורת מטוס, בית רביעי צוללת, בית חמישי היה באמצע הרכבה. מתאום מה זה? אומר, זה הוא בנה צוללת, והוא בנה גם צוללת, פרק את הצוללת שלו ועכשיו הוא בונה חללית. אז כל בית יש לו איזה צורה. אחד עשה מפחיות ציפוי של הבית, עשה פחיות, אלפי פחיות שונות של שתייה, ושם כל זה בי. אז זה הזכיר לי את הגמרא כאן, שקשקושה ואף רורה זה אפשר בגובה של עיר, אף הפיקל לא נאמר שהעיר חרבה אלא בבתים השווים לבית הכנסת, כי אם בתים בגובה של עיר ובית הכנסת בנמוך. ומכאן יש ללמוד שאין לעשות שום דירה על הגג של בית הכנסת. עד כאן זה דברי הריטב"א עליו השלום. משרד זה קצת פחות, תכף תראה שיש בזה כמה דיונים בהלכה, דנו בזה. חתם סופר כותב שהמאמר מדבר על בית המקדש. אז בואו לומר על מה שאמרה הגמרא, שמיום שחרב בית המקדש נגזר על בתיהם של צדיקים שיחרבו. מה הגמרא אומרת? אז הוא אומר, ואם נחרבו בעוון בית הכנסת יהיה חורבן עולם. אז זה בא להגיד לסוף חרבה. למה? כי נגזר על בתיהם של צדיקים שיחרבו. למה? כי הם יותר גבוהים מבית הכנסת. עכשיו הרמב״ם גם מביא את זה להלכה וכתב, ומגביהים אותה עד שתהיה גבוהה מכל חצרות העיר, שנאמר ורומם את בית אלוהינו. וגם המדרש תנחומה שם ככה אומר, והגאות מימוניות. עכשיו בא רבי יעקב בן חביב ואמר, למה אנחנו לא נזהרים בזה? מעניין, הוא כתב דבר מאוד, שזה לא, לנו אין אף קמינה בזה בכל אופן. הוא אומר כך, בתי כנסיות שהם היו מתפללים היו בתוך חצרות המלכות של תוגרמה. תוגרמה זה הטורקים, והטורקים לא הרשו להם לבנות בתי כנסת. הטורקים ידוע הם מאוד לאומנים, אפילו המסגדים שלהם הם צרכים משונים בכמה צרכים, והם מקפידים על זה, והם לא נתנו אז ליהודים לבנות בתי כנסת. אז מה עשו היהודים? היו סוחרים חצרות או סוחרים בתים. אומר יעקב בן חביב, כמו שאנחנו רק סוחרים בתים וזה הרי, כמו שזה הרי אין לזה קדושה, ולכן מותר לבנות בית שהוא יותר גבוה מבית הכנסת, כמו שבתי הכנסת שלנו הם בתי כנסת סחורים בבתים לזמן. הוא אומר, משלמים שכירות לחודש או לשנה, אז אין בהם קדושה. אז בזה, אז זה לא, לא אמרו. אומר שהרי הרמב״ם כשהזכיר דין זה אמר שבונים בית הכנסת, והיה אומר שבונים שפירושו כאשר בונים אותה מתחילה בקבע. אבל אם כבר היה בית ועשינו אותו בית הכנסת, הוא אומר זה אין בעיה, ככה הוא אומר. אבל יוצא לפי דבריו רבי יעקב בן חביב, שאם בונים צריך באמת לבנות גבוה. גם מרן הבית יוסף הביא את לשונו, רב סות מעריטץ, אבל אותו צהלון, הוא היה לפני מרן, גם כותב את ההלכה הזו, לכן צריך לזה. עכשיו, מה הטעם שלא יהיה? יש כמה סיבות. רבן אותם כתב, משום ביזיון, שמשתמשים בגגות לדירות, והגגות נמצאות בקו האופק מעל הגובה של בית הכנסת. אז זה תשמיש את ביזיון, זה אסור. אבל אם יש גגות משופעות שלא, אין שם שום דבר, מותר. עכשיו, יש אומרים, בבתים שלנו נמלת לבא, לפי שהם משופעים, והם משתמשים על הגגות, מי רואה כדי לא בגג גבוה, אסור. כך כותב הראש. הערוך כתב סיבה אחרת. הוא אמר, קשקושי ואברורי זה חומת העיר. חומת העיר לבדה הייתה כן גבוהה. למה? חומה הייתה צריכה להיות להגנה על העיר, ולשבת שם הצופה, וצופים מרחוק שאם יבוא אויב, או תבוא איזה סכנה או שיטפון, כדי להתריע, זה מותר שיהיה גבוה מבית הכנסת. אבל בתים ובניינים יוצא לפי הערוך, אסור. אין זה. והעיקר שיהיה מקום גבוה מכולם, זה הסיבה של הערוך. דעת המאירי במסכת שבת, הסיבה אחרת, הוא אומר שזה דרך שררה. וכאן כולם סמכו על המאירי, ותשאל אותי היום על מה אנחנו סומכים, דעה יחידה של המאירי. המאירי אומר, כל האיסור שבית הכנסת גבוה, משום שאני מתגאה ומראה, אני בניתי בית רשת גובה, הגעתי למעלה למעלה בשמיים. אומר, אבל הם לא בגלל זה, בגלל מצוקת הדיור, אומר המאירי. אנחנו נמצאים בערים, ואין לנו מקום לגור, אז מוכרחים לבנות עוד קומה, ואחר כך בונים עוד קומה. בגלל התחתנו לו הילדים, איפה ישים אותם? אין מקום בחצר, להתפשט הצידה אל. אז כיוון שזה באונס, ולא עושה את זה בשביל גאווה ויורה, יהיה מותר. אז זה מחלוקת מהקצה לקצה. רבן אותם לא מסכים לדעה הזאת. הראש לא מסכים לדעה הזאת. הערוך לא מסכים. אבל המאירי כתב מסיבה זו, ועל זה סמכו האחרונים, סברה יחידה של המאירי, בלב ברירה. האמת זה בלב ברירה. מגן אברהם כך כתב, עכשיו אין נזהרים בזה, כיוון שיש אמת הגויים, אומר למה אם נבנה בית כנסת גבוהה, יבוא הגויים מחריבו לנו אותה. ואם תאמר נשפיל בתינו, ויש לומר, לכיוון שיש הרבה בתי גויים בעיר גבוהים בית הכנסת, בין כה יש בתים גבוהים, אז מה נפקה מנהל, אבל שאני אנמיך את הבתים שלי, לכן אנחנו נעשה, אומר המגן אברהם, מותר לעשות בתים גבוהים בבית הכנסת. עכשיו עוד קטע קצר, לפני שאנחנו נעשה איזה זה, עוד על כך כך גזולה לא דיברנו, נדבר עכשיו או אחר כך? מה? לא שמעתי. עכשיו. למה? כן, כך כך גזולה זו בעיה חמורה מאוד, תדעו. טוב, נזכיר אותה עכשיו. כן, ידידי.
רבן אותם דיבר על בפרש שלם ברע שעשו,
כן, כולם רבן אותם, הראש הערוך, כל אחד דיבר, זה מדהים, נכון, נכון. היום סומכים על המאירי, זה הצד היחיד שיש לנו כולה, כי הוא אומר זה לא לשם גאווה, זה הדבר היחיד. עכשיו יש בספר האשכול דאבד, אני אקרא לכם את לשונו. ואמר רב ישראל, אין אדם רשאי להתפלל בקרקע גזולה. ואני אומר, אינה נגזלת. קרקע אינה נגזלת. אז ברשותה דברה קיימה. אבל לגזול קרקע, אפילו שקרקע אינה נגזלת, אבל יש בעיה אחרת. לגזול קרקע ולבנות עליה בית הכנסת, מצווה הבאה בעבירה היא. עכשיו יש, וזה הרבה מהפוסקים, עזבו דין קרקע, כי קרקע לא נגזלת, כי כל, כך הגמרא אומרת, כל איפה שהיא נמצאת, ברשותה דמרה קיימה, ברשות הבעלים היא נמצאת, הוא תמיד יכול לתבוע ולהוציא אותה, אבל גדול יש, מצווה הבאה בעבירה, הוא אומר, גם איקה למלך מדוד, שאמר כי קנו אקנה מאותך במחיר, שהוא דיבר עם ארבנה יבוסי, הוא קנה את זה בכסף, וכן כתב הרצבה, ונהל יש כל כתר, מי שרוצה לגזול קרקע מגרש בעלייה, כן, ממנה עובר הלא תגזול. עכשיו מה עושים? הגאון חידה בספרו לב דוד הביא את ספר חרדים והביא 22 תנאים נחוצים בעשיית המצווה. שמעו טוב, התנאי האחד קניין, ואני רוצה ללבוד ציצית, תפילים, אתרוב, לולב, בית הכנסת, תקנה את הכסף. כמו שאמרו בזוהר הקדוש, זה בזוהר פרשת שמות קוף קף ח', לבעל למעבד מצווה באגר שלים, ולא יעשה המצווה חינם, אלא מצווה בשכר. למה? בזוהר, כשאתה משלם, אתה שומע אותי? כשאתה משלם עבור המצווה, אתה מסליק את הסתרה אחריו מעל המצווה. לא שירמת, היא עדיין נמצאת שם השם שלו. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, לא, כי קנו אקנה מעודך במחיר, ולא אעלה להשם אלוהי על עולות חינם. אז זה כתב ספר חרדים, והעתיק אותו הרב חידה בספרו לב דוד. שם עוד ראיה מהתוספות במסכת סוכה. שם הדין עם סוכה גזולה, מה הדין? אז כבר אומרת שקרקע אינה נגזלת. אומרים התוספות, אמנם קרקע אינה נגזלת, למה שהיא לא קנויה לגזלן בשום ייאוש? למה לעולם היא בחזקת הבעלים? כך אמרה הגמרא בבבא קמא, קוף י"ז. אבל התוספות אומרים, עדיין יש פה בעיה של מצווה הבאה בעבירה. נכון שקרקע לא נגזלת, אבל זה שיושב בסוכה הזאת של מצווה הבאה בעבירה. בלולב הגזול דעיתה שלמדו שאין יוצא את החובתו מהפסוק וקחתם לכם משלכם והוציא את השאול והגזול, למה לא אמרו משום מצווה הבאה בעבירה? אומר, בגזול בלב הכי אסור, הרי שגזל שיעה של חיטים לטחנה והפרה והפריש בנהלה, אין זה מברך אלא מן העץ, הוא עדין לך בסוכה, אין זה מברך אלא מן העץ. אומר הרב, מין גם הוא עדין בבית הכנסת, אפילו תמה אין קרקע נגזלת, יש מצווה הבאה בעבירה, וגם אין זה מברך אלא חס ושלום מן העץ. כך כתבו התוספות וגם תוספות הראש. עכשיו יוצא שיש לנו בעיה, אתה הולך להתפלל באיזה בית הכנסת, תברר אם לא גזלו את הקרקע, ממי וממה. עכשיו כזאת ראינו שכתב הראם בפירושו על התורה. הראם זה כאן רבי אליהו מזרחי עליו השלום, הוא קבור בקושטא, הקבר שלו נעלם מעוונותינו הרבים, יחד עם הרבה קברים של צדיקים באיסטנבול, מה שעשו שם חורבן גדול.
הרב, שיש מחלוקת על זה בגדר גזול,
אף שהתפטר הבעיה? לא, אז אתה שואל מה זה, אז תפתרו, בטח צריך לפתור.
עד אז לא התפלל שם?
תכף, חכה, זה עוד קצת יותר ארוך מהקטעים הקודמים. הוא אומר, גבי גזלן שהקדיש, שגם למען דעם הריאוש קנה, אפילו כתובר ריאוש קונה, אבל מצווה הבאה בעבירה, יש. זה הוא כותב בחומש ביקרא, ושם אדם כי יקריב מכם, הגמרא אמרה, ולא מן הגזול. אז הוא מביא את זה על זה. גם האור החיים עליו השלום, וביקרא כותב אותו דבר. כותב, גם אם תאמר שיש פה שינוי רשות או שינוי מעשה ויש ייאוש והוא קנה את זה, אבל דין של מצווה בעבירה עדיין קיימת. גם מצאתי מלבים במלאכי, שם הנביא מלאכי מתלונן, גם הוא כותב אותו דבר. וכתב גם על שייך בפרשת שמות, והוא נקרא לכם את לשונו, כי ציווה השם יתברך במלאכת המשכן שבמעשה התיקון בל יימצא בו לכלוך אבון, ובל תהיה מצווה הבאה בעבירה וישוב עוד להתקלקל חלילה. אחר בהמשך הוא כותב, ולא תביא אתנן זונה משום מצווה הבאה בעבירה גדולה מזו. ראינו שצריך זהירות גדולה במצוות הצדקה, שאמר הכתוב בצדקה, שומע שומע יגאל, בצדקה תיקונני. ומה כתוב אחר כך? החכים מהעוסק. כלומר, מזהיר אותנו הנביא, תיתן צדקה, אבל תיזהר שלא יהיה הכסף, חס ושלום. שלא תהיה הצדקה מעושק וגזל וכיוצא בהם, כי היא תהיה לך חס ושלום, לא לך, למחיתה, כי היא מצווה הבאה בעבירה. ועל כל אלה הוא אומר, יש בבית הכנסת להחמיר יותר ויותר מסוכה ומלולב ומשאר המצוות, כיוון שהוא מקום קבלת התפילות. הוא בא לכפר עלינו ולרצות את בקשתנו, ויש להחמיר בו. ומאיפה הראיה שצריך להחמיר? הוא אומר חידושי הריטב"א. הריטב"א במסכת סוכה, שם באותה סוגיה של בדף ת' של לולב הגזול ושל סוכה גזולה, הוא כתב תמיה מבטא וסוכה גזולה, למה להיקרא? למה צריך פסוק? הרי טיפוק לידה ולב מצווה הבאה בעבירה, כי דמרן על גבי קורבן ולולב. והשאיר את זה בשאלה, למה צריך פסוק לסוכה גזולה? הרי יש לי גם לולב גזול ויש לי קורבן גזול. התוספות ראו את הקושה של הריטב"א, תרצו לכאן למה מצווה הבאה בעבירה, אלא בדבר הבא לרצות כקורבן ולולב ולא בשאר מצוות. ואז הריטב"א דחה את הדברים מהירושלמי. מה יש בירושלמי? מצה גזולה אסורה משום מצווה הבאה בעבירה. הנה ראינו שגם במצה יש מצווה הבאה בעבירה. תראה, לולב אסרת תורה מפורש, ולקחתם לכם. סוכה התורה לא אמרה ולקחתם לכם, להפך, בסוכה התורה אמרה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, משמע שאני יכול לשבת גם בסוכה של מישהו אחר, גם בלי רשותו אני יוצא ידי חובה. מלמד שכל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת, כך אומרת הגמרא בסוכה קפלן. אז אם כן, הנה רואים שאפשר. אז אומר היה של קדעתים לומר, אומר הריטב"א, שסוכה גזולה יהיה מותר לפי זה, ואני אצא את החובה בסוכה גזולה ואין חשש משום מצווה הבאה בעבירה, כמה שמע לה לך שלך למהותי גזולה. ואז מתי זה מועיל? ואפילו בדבר שלא בא לרצות יש משום מצווה הבאה בעבירה. מה פירוש? הרשב"א חילק חילוק מדהים מדהים. דבר הבא לרצות, אז גם אם תאמר שאין מצווה הבאה בעבירה, וגם אם תאמר שאין שם גזל, וגם אם תאמר שהוא יש שינוי רשות ויש ייאוש, כיוון שהדבר הזה בא לרצות ולפייס את הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להשתמש בדבר גזול. הוא אומר, ולכן בקורבן נראה הגמרא שקורבן גזול אסור. פסוק, אדם כי יקריב מכם, הגמרא אמרה שלכם לא מן הגזל. למה? קורבן בא לכפר. אומר הרשב"א, גם בית הכנסת הוא בא לכפר, הוא בא גם לכפר עוונות וגם לקבל את התפילות. אם חס ושלום אני אתפלל בכנסת גזול, איך תתקבל התפילה? ואז וגם המאירי כותב, לולב הגזול בשאר הימים פסול משום מצווה הבאה בעבירה. וכן כתב עוד לאלן, וכן בחידושי הריטב"א. עכשיו אמר כי ייאוש בגזל בעל מקנה, ולגבי מצווה כגון לולב וכדומה אמרנן שאסור משום מצווה הבאה בעבירה. לגבי אחד מהחברים שגנב ספר פירושים של חברו, יש שאלה, הרשב"א נשאל שאלה מאוד מעניינת. היה אחד תלמיד חכם אחד בבית הכנסת, מצא קונטרס, לא קונטרס, ספר כתב יד, לקח אותו והעתיק אותו לעצמו, וזה כתב אותו מישהו אחר. אמר לו, הלו, כל הזכויות שמורות. באו אצל הרשב"א ואמרו לו שהיה חכם אחד ואמר, זה מותר, למה זה מצווה? אמר, טעו בהלכה, ושלא כדין עשו משום מצווה הבאה בעבירה. נכון שזה מצווה שהוא העתיק ספר, אבל זה מצווה הבאה בעבירה, והקדוש ברוך הוא שונא עבירה, שנאמר בישעיה סמך א', אוהב משפט, שונא גזל בעולה, ומי שהורה להתיר הוא חוטא ומחטיא. והגנב יש אליו שלושה לבים, אחד משום גונב, שתיים כי הוא נשבע שלא גנב אז הוא נשבע לשווא ונשבע שלא יחזיר אותם, שלוש משום גזל שלא מדעת. אפילו שהגזלה בכלל הגנבה, אז מה אתה אומר זה גזל גנבה? אלא שנסתר בלקיחתם, משום שאמרו אל תגנוב את שלך מאחורי הגנב שלא יתראה עליו הגנב, ואם אסור בשלו קל וחומר בשל אחרים. אז הנה הרשב"א עשה את זה. וגם מהר"ן מרוטנבורג יש לו גבאי צדקה שלקח מעות של הקדש והלוו אותם בליבית. אמרו, לא אסור, הכסף נמצא בקופת הצדקה בחינם, בוא נשקיע אותו, ניתן אותו בריבית. אז כתב שהיא מצווה הבאה בעבירה, המלווה והלווה והערב והעדים, כולם חוטאים. וכן גם כן כתב שהגנה, שהגם שאין בכל שופר משום מעילה, הגנה שופר ותקע בו, אין בשופר משום מעילה, כל מראה וריח, כאימלן בגמרא, אין בהם משום מעילה. ריח הקטורת, איך היו מלחים? האישה בירושלים לא הייתה מתבשמת בריח הקטורת. אסור, אבל אין בזה מעילה. כן מראה, אין בו משום מעילה. בקול, אין בו משום מעילה. וגם כאן בקול שופר, אומר בכל זאת, זה נדבז, יש בזה מצווה הבאה בעבירה, וכיוון שהשופר גם בא לרצות ולכפר, אז זה לא יכול לכפר. לכן את הכנסת שיש שם השם ישמור בעיה של גזל יזהרו מזה. יוצא גם סידור תפילה, לפעמים בן אדם לוקח סידור של מישהו, הוא מקפיד סידור יקר, יש לו סידור יקר, אסור לקחת ולהתפלל בזה, זה גזל. שוב, מרצה, הוא רוצה לרצות, אז צריך להיזהר. סליחה? אם נחדה, הנה איש יודע שנחדה, כן, אבל שלא יודע, אני חייב איזה סידור מיוחד והוא מקפיד עליו, אז לא, זה יזהר, צריך זהירות בכל הדברים האלה שלא נבוא לידי תקלות. אחר כך יהיו חלונות בבית הכנסת, אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה כעת לחצי שעה, רבותיי. כן? לא שמעתי. לא, מה שאתם אומרים. אתם רוצים להמשיך?
כן.
לא, אבל אנשים רעבים גם. קצת, תעשה, אחר כך מתי יאכלו חלבים? תעשה חשבון. 6 שעות ב-8 בבוקר. כן, אז בואו עכשיו נעשה הפסקה, בגלל הבשר והחלב.